שישי בשישי, תוכנית אישית לשבת עם ישי לפידות.
אדם שנולד מוגבל אינו יכול באמת להצטער על מה שהוא מפסיד. אנשים יתארו לעיוור מלידה מה מפסיד הוא בעברונו, אך הסומה לעולם לא יצליח להבין באמת מה רואות העיניים שלנו ומה הוא נחסך. הבריות יציירו לחרש מהו צליל או מהי מנגינה ערבה, אך המנוע משמיעה מלידתו לעולם לא יצליח להבין מופלאותו או נעימותו של הניגון שהפסיד. אנחנו בעיצומם של ימי האבל על חורבן וחסרון בית מקדשנו. האם יש לנו את הסיכוי להבין מה הפסדנו? מה חסרנו? כמה היה שם נפלא ונהדר וקסום ומרומם? האם יש בנו אפשרות לתאר את החסר והחוסר שלנו עם שריפת בית מקדשנו? לדעת מה היה המקום המופלא ביותר ביקום האנושי אשר נשרף ונחרב בימים אלה ממש לפני אלפי שנים? בוא נודה על האמת, כנראה שלא. אבל לפחות אנחנו יודעים שאנו לא יודעים. ומעצם הידיעה הזו, אנו מכירים בכך שאנו מופסדי משהו נשגב, ענק וגדול שהיה לנו, היה אצלנו, היה בינינו, וכבר איננו. אנו יודעים לפחות שאנו חסרים ומחוסרים בדבר העצום והמיוחד שהיה שורש ובסיס עמנו וקיומנו. ונחמת ציון ננוחם. ערב שבת קודש, פרשת מסעי, שלום לכם. אז בכל השנה כולה יש שבת אחת מיוחדת ושונה מכולם. זו השבת הזאת, שבת שבתוך תשעת הימים, שבת שהיא גם ערב תשעה באב, שבת שבה ביום השישי הקודם לה אנו יושבים כאן ברדיו, ומלבד הפתיח, מדברים ומלהגים עצמנו בשקט, בנחת, בלי צליל אחד אפילו לא ווקלי. איך אמר לי קרוב משפחה? ישי, זה השבוע הכי 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 עצוב בשנה. זה השבוע הכי 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 שקט בשנה. והימים הללו, כפי שלימדו אותנו רבותינו, הרי מסוגלים לא עלינו, לצער, לרוע, לאבל. ורק הבשורות מהכבישים ביומיים האחרונים מספרים לנו שזה עדיין עובד. ועדיין אנו זקוקים לתפילות, ועדיין אנחנו זקוקים לתחנונים, ועדיין אנחנו זוכרים היטב שאלה ימים המסוגלים לאבל, לצער, ועלינו לבקש, רק לבקש, שהימים הללו יהפכו מאבל לשמחה, מעצב ליום טוב, ושיהיו בקרוב שלושה שבועות של אושר, של שמחה, של נחת ושל ססון במהרה בימינו. אישי בשישי, ערב שבת קודש, פרשת מסעי, סוף ספר, חזק חזק ונתחזק, אנחנו מתחילים.
עכשיו איתכם, אישי בשישי עם ישי לפידות.
משחר נעורינו מלמדים אותנו. לא מבצע הצרה ולא האויב הרע נלחם, כל אלה לא הם וגם לא האסון שמגיע, לא הם האשמים, אלה רק שליחיו ושלוחיו של בורא העולם להרע לנו בגין מעשינו או בגין חטאינו. אני חושב שהדבר פשוט לכל המאמינים וקל ההיגיון לכל הלמדנים ויודעי ההשקפה, ואין חילוק ואין חולק על כך מקרב עובדי השם המבינים את מעשינו ותוחלתנו בעולם הזה. ובכל זאת, טבע האדם מסתיר מאיתנו זאת בשעת הצרה ובשעת המשבר. ותמיד כשנופל עלינו חלילה הדבר הרע, אנו עסוקים בשליח, במבצע, במוציא לפועל, לא תמיד זוכרים מה הסיבה ומי הוא בעל הבית המשלח. אנו מקללים את חמאס עזה, אנו סותמים את אנשי החיזבאללה בצפון, מתאבים את מנהיגי איראן, לא סובלים בכל דור ודור את הבאים עלינו לחלותינו, אבל השם, השם הוא אחר. צוררי ירושלים אשר באו עליה לפני אלפי שנים, היו נבוזרדן, רב הטבחים ואנשיו, חיילי נבוכדנצר. אבל הגמרא מלמדת אותנו שלא. לא הם היו האשמים, לא צוררים אלה היו האשמים האמיתיים בחילול קדושת המקדש וחורבנו. זה מישהו אחר, וקוראים לו אנחנו. אנחנו הרסנו את המקדש, אנחנו שרפנו את ההיכל, אנחנו החזרנו לקדוש ברוך הוא את ביתו הקדוש והמאיר שהיה בתוכנו. הגמרא מלמדת ומספרת בסנהדרין דף צדיק וו עמוד ב', הקדוש ברוך הוא שם לועג לנבוזרדן שסבר שהוא האיש שהחריב את בית המקדש. נבוזרדן דמטה להיחלה, הדליק בנורה, כזיך דעתי, זאת אומרת דעתו הייתה טובה עליו שהוא הצליח לכבוש את בית המקדש, נפקה בת קלה משמיים, יצאה בת קול מהשמיים, ואמרה לי, אמא קטילה קטלת. זאת אומרת, עם הרוג, הרקת. איכלה קלי קלית, איכל שרוף, שרפת. קמחה, תחינה, תחינת. קמח תחון, תחנת. כי עוד לפני שהיה נראה כך חיצונית, המקדש בתוכו התפורר. מבחינת הקדושה שבו, והשראת השכינה בתוכו. הרבה לפני שצבאו של נבוכדנצר יצא מבסיסיו בבבל לדרכו, המעשה כבר נעשה. והאמת היא אינה נעימה, ולפעמים מתסכלת ועצובה. אבל אבותינו, אבותינו הם אלה שעשו את המעשה המשמעותי באמת, והחריבו בעוונותיהם את בית הבחירה. השכינה שרתה במשכן שנבנה בתרומת כל איש אשר ידבנו ליבו, ומשם היא הסתלקה כשאותו לב אשר ידבנו ליבו, ליבו של עם ישראל, כשאותו לב כבר לא היה מעוניין בקדושה. ובדיוק בדיוק לכן יש רק אחד שיכול להקים מחדש את המקדש. בדיוק מאותה סיבה יש רק אחד שיכול לבנות את החורבן. רק אחד שיכול להחזיר את ביתו של הקדוש ברוך הוא לירושלים. רק אחד שיוכל להחזיר עטרה לראשינו. וזה אני. כן, אני. אני ואתה ואת, אתם, אנחנו. אלה שגרמו להרס הגדול עוד לפני הגעת צר ואויב, אלה בדיוק האנשים, אלה בדיוק הבריות, אלה בדיוק הלבבות אשר יצליחו לבסוף לבנות את העיר והמקדש ולהחזירם לעם ישראל, לנו. הלוואי ונזכה.
עכשיו איתכם, אישי בשישי עם ישי לפידות.
ההיתר שניתן השבוע בישיבת בית מתתיהו להכניס מכשיר סוללרי כשר בשטח הישיבה, מספר את סיפור הפרקטיקה החרדית שהולך וצובר תאוצה. זה לא חלילה שהכל הולך להשתנות, זה לא שגבולות המגזר הולכים להיפרץ חלילה, אבל נראה שישנו, ישנו איזה סוג של מהלך של פרגמטיקה בקרב גדולי הדור, מהורי ישראל ומקבלי ההחלטות. אגב, במרחב הציבורי החרדי, נראה כי תהליכים שכאלה קורים במהלך השנים האחרונות לא מעט. נכון שיש להם, כמו תמיד אצלנו במחנה, מתנגדים, אבל זה קורה. קחו למשל את מודעות הפאר בדבר נופש בחול. מודעות הרחוב והעיתונות על מופעי זמר, כמובן קשרים למאדרין. אפילו פרסומים על מכללות והתמקצויות שאינם הישיבה הקדושה. היום, דברים שבעבר הלא רחוק היו מוקצה מחמת מיאוס, אבל בשנים האחרונות נראים יותר ויותר במחוזותינו. אני מאמין, כמובן קחו אותי בפרופורציה של דעה של בלבט לגמרי, שהתהליכים הללו מוכרחים ונכונים. וכי המהלכים האלה שמובלים על ידי גדולי הדור, אני חושב שאת הקו הזה התחילו, אני חושב, אם יורשה לי לומר, גדול הדור אבל יושי וראש הישיבה, הרב שטיינמן, אינם מבורכים ונכונים לאנשי הדור. למה אני מספר לכם את כל הסקירה הזו? בתחילת השבוע נערכה בבית דגל התורה בבני ברק ישיבת הערכות ראשונה של מטה ההסברה של התנועה. חבר הכנסת, המיתולוגי, המסורתי, הרב משה גפני, אמר שם כך, לנוכח האתגר הגדול העומד לפתחנו, חשוב עד מאוד להיערך כבר מעכשיו, ולהביא, להצביע עבורנו, לא רק את הציבור החרדי, אלא גם את הציבור הדתי והמסורתי. משפט, ככה אמר הרב גפני. יתר אנשי הסברה הסכימו לגמרי. מנגד, גורם בכיר במתי יהדות התורה, סיפק השבוע השקפה אחרת. הגענו, כך הוא אמר, למצב שלא צריך לשפוך כסף על דברים המובנים מעליהם. אין אדם אחד שצריך להסביר לו. כולם מבינים כרגע מה החשיבות של כל כל קובע. ליברמן בעצם עושה לנו את הקמפיין בשלמותו. פעם קודמת היה לנו את לפיד, הפעם יש לנו את אביגדור. והדברים הרבה יותר מחודדים. אם תביאו לי, כך אומר אותו בכיר ביהדות התורה, אם תביאו לי אדם חרדי אחד שרוצה לראות בליל הבחירות את אביגדור ליברמן, רוקד ומפזז ושמח על חשבוננו, לאדם הזה נשלח מודעה של קמפיין ההצבעה לגימל. אבל לא נראה שיש כזה בן אדם, ואת הקמפיין שלנו ביתר סט וביתר כוח נעשה סמוך ונראה לבחירות. כך אמר בכיר במטה יהדות התורה. אז הסקרים מחמיאים, מבטיחים למפלגה החרדית את הגרעין הבסיסי שלה, הגרעין הבסיסי אולי של החרדים האשכנזים בישראל, בין 7-8 מנדטים, אך לא לעולם חוסן. וכולנו מבינים שנוצרח למאמץ לא פשוט, מאמץ רב, כולל, אני מזכיר לכם מה קרה לפני כמה חודשים, כולל ההתגייסות הטוטלית של גדולי ומאורי הדור, כפי שהיה עכשיו במערכה האחרונה והלא רחוקה, שאכן הניבה הישג נאה עד מאוד. אבל בעקבות הדברים איתם פתחתי, אני אנסה לשאול ברצינות. מדוע במטה יהדות התורה לא יפתחו מחלקה מיוחדת לעידוד הצבעה אצל אלה שעד היום פחות התייחסנו עליהם ולקחנו אותם כמובנים מעליהם. אני מספר לכם שישנם רבים אשר עברם הישיבתי והחרדי, העבר שלהם, כן, הישיבתי והחרדי, עדיין מונח בנשמתם בבחינת, מכירים את המשפט, אתה יכול לצאת מפונוביץ' ומחברון, אי אפשר להוציא את פונוביץ' ואת חברון ממך. ומדוע שלא יעזו במטה הבחירות החרדי לנסות ולנפץ את תקרת הקלפי של 7-8 מנדטים ולנסות להביא הפעם הישג דרמטי של 9-10 מנדטים? למה לא? אני לא יודע כמה פעילי יהדות התורה נמצאים ומרושתים אצל כלל הציבור חובש הכיפה השחורה בארץ, ולא משנה איזה כיפה שחורה, כתיפה, לבד, כיפת אור שחורה. אני לא יודע כמה הם מכירים באמת כאלה שהיום עבודתם אומנותם, אבל עברם בתורתם אומנותם. אני, כאחד שמסובב ומסובב בכאלה, ואני מקשיב לקולם ולהשקפתם ולתקוותם, אני בטוח לגמרי. ניתן לגייס בציבור הזה עוד מנדט אחד לפחות. רק תנו קשב, רק תנו יחס, ובעיקר תנו הרבה אהבה ותשומת לב. בהצלחה.
עכשיו איתכם, אישי בשישי עם ישי לפידות.
הספר ההפך מהאושר החל כרשימות אישיות על החיים, אחרי שמחברו של הספר, אריאל שרפר, חזה בשפע הספרים המדברים על עושר, ואשר הציעו דרכים רבות ומגוונות כיצד להשיגו את המושג עושר. אני חושב שזה אולי הרדיפה הגדולה ביותר של האדם בכל שנות קיומו של העולם הזה. מרדף אחרי העושר. מה זה עושר? איך הוא עושר? איך משיגים את העושר? כמי שמאמין במקוריות המחייבת לעתים הליכה בכיוון ההפוך מהמקובל והמוכר, התפלא המחבר, אריאל שרפר, שעד היום לא מצא ספר המגדיר מה זה ההפך מהעושר, ומציע איזה דרכים לצאת מהמצב הזה לדרך של עושר, ובתקווה שימצא בקלות רבה יותר מאשר ההפך, החליט מר שרפר להוציא ספר. אני מבקש גילוי נאות, אריאל שרפר הוא מאנשי התחנה הזאת, ידידי, חברי וראי. אבל כך בדיוק נולד הספר הראשון של בעל המחבר, ההפך מהעושר, מדריך לחיים שיש בהם. מה יש בהם? כל מה שאינו בהכרח עושר. הספר מסביר שזה בסדר גמור לחיות כך, אך גם מציע שיטות מקוריות ליציאה מהדרך הנוחה והמוכרת, לדרכים חדשות ומפתיעות שמובילות בסוף לעושר הנכסף. הנה צרור רצות והנהגות רצויות מתוך הספר בעניין חבר או חברים ורכישתם והשימוש בהם. דבר שלבטח מתאים לימים הללו של שלושת השבועות, בהם אנחנו אמונים על אהבת חינם כנקמה ותיקון לאותה שנאת חינם שהביאה עלינו את החורבן. העולם מתרגל לחשוב, כך כותב אריאל שרפר בספרו החדש, ההפך מאושר. העולם מתרגל לחשוב שאנשים בודדים ונטולי חברים אינם אנשים מאושרים. לא משנה כמה פעמים אותם אנשים יגידו שהם מעדיפים את הבדידות האמיתית על פני חברויות מזויפות. רוב האנשים לא יאמינו שזה נכון, וינסו לחפש סיבות לא אמיתיות למה לבודדים אין חברים, וכנראה גם אין עושר. אפשרי בהחלט שהעולם יתקבע על משוואה ולפיה בדידות זו אומללות, חברות זה עושר. מכיוון שהרוב התרגל לחשוב שלא ניתן להתמודד עם כל מה שיש בעולם להציע לאדם ללא חברים שיכוונו למקומות נכונים. וגם אם יש כאלה שבטוחים ביכולתם להסתדר לבד, למרות זאת יש בהחלט הרבה אמת בפסוק הידוע מספר בראשית, לא טוב היות האדם לבדו. מי מאיתנו לא רוצה חברה, חברים? מי מאיתנו לא מעדיף לא להיות בודד? בעיה גדולה, כותב שרפר, שהתפתחה לאורך השנים ברוב התרבויות המפותחות, היא שבגלל הגדרות חדשות ורבות מדי שהתווספו לעולם בשל הטכנולוגיה, אולי גם בשל העובדה שלכל מדינה יש אקדמיה ללשון, המושג הברור למדי חבר, חבר, הלך והתשתש. ויש כאלה שיגידו שאפילו נעלם לגמרי. וההגדרה העכשווית לחבר אינה דומה כלל למה שהייתה בעבר, או למה שבאמת צריך להיות חבר בהווה. ואחרי שחושבים קצת ומשתכנעים שאולי זה נכון, קשה לדעת אם יהיו חברים בעתיד. אז עם התפתחות הטכנולוגיה, ולאורך השנים והפיכת העולם למתועס ומהיר יותר, נראה שהמונח הכללי חברים הפך למילה שאינה יכולה להסתדר לבדה. היא נזקקת למילה תומכת, מרחיבה, מסווגת. למשל, חברים ללימודים, חברים לעבודה, וכן הלאה. אך ניתן להעריך שככל שקבוצות חברים הולכות ומתרבות, האדם הפשוט מתגעגע בסתר ליבו לאותו חבר מקורי, תמים, אחד מיוחד שהיה לו פעם בשנותיו הראשונות. בשנותיה הראשונות של הילדות התמימה והפשוטה, וסקרן האדם הזה מאוד לדעת איפה החבר הזה, מהגן, מהכיתה, איפה הוא היום. הדרך הנכונה והטובה, מספר שרפר, להתייחס נכון ובדרך המיטיבה ביותר לבני האדם הסובבים אותנו, היא לשפר על בסיס יומי את פעילות הלב, ולאו דווקא באמצעות מאמן כושר, אלא באמצעות מחשבות חיוביות ושילוב של כוחות הנפש שבלב עם כל שאר המפתחות בצרור האישי של כל האדם, ובעזרת אימון אישי מתמיד מדי יום. ואם תנהגו כך, ואם תעשו זאת, אפשר יהיה בקלות, טוען מחבר הספר, למצוא את אותה, את אותה דרך ישרה, שהאדם צריך לדבוק בה, וכן בסופו של יום, למצוא חבר נאמן, ולמצוא אושר. אז מי שרוצה לדעת מהן המפתחות של החברות, ומהו הצרור האישי, שיחפש את ספרו החדש של ידידינו אריאל שרפר, ההפך מהאושר, כך נקרא הספר, כרגע ניתן להשיגו בחנויות הספרים של סטימצקי ברחבי הארץ, ותגלו לכם איך להתייחס לחברים, איך להתייחס לחיים, ולעוד ועוד נושאים מעניינים העוטפים אותנו מדי יום.
עכשיו איתכם, אישי בשישי עם ישי לפידות.
ומתוך תורת מנחם, תף שין דלד מם, כרך דלד, ללובביץ' רבה. מהותה של פרשת מסעי, כפי שמשתקף בשמה, אלה המסעות של בני ישראל במדבר. לכאורה קשה, הדגש היה צריך להינתן על החניות ולא על המסעות, כי המקומות המנועים בפרשה הם מקומות החנייה. אם כן, מדוע התורה כותבת אלה מסעי בני ישראל? למה לא כתוב ואלה חניות בני ישראל? השאלה מתעצמת למקרא ביורו של רשי בפירוט המסעות. משל למלך, כך אומר רשי, משל למלך שהיה בנו חולה והוליכו למקום רחוק לרפואתו. כיוון שהיו חוזרים, התחיל אביו מונה כל המסעות. אמר לו, כאן ישנו, כאן הוקרנו, כאן חששת מהטיפול, והלא האירועים האלה התרחשו במקומות החנייה, ולא בעת המסע. יתרה מכך, העבודה הרוחנית של בני ישראל במדבר לא נעשתה הרי בעת המסעות. בעת המסעות הלכו, נסעו, אלא דווקא בחניות, בחניותיהם. אז הם הקימו את המשכן, אז נעשתה עבודת הקודש, ופעולה שגרמה להשראת השכינה וממשה את הציווי ושכנתי בתוכם, כל אלה קרו בזמן החניה. לעומת זאת, בשעת המסעות, המשכן היה הרוז וטעון על הגלות. גם הגברה בעירובין מדגישה את חשיבות החניות במדבר, כיוון דכתיב על פי השם יחנו ועל פי השם יישאו, כמן דקווי להודמי. כוונת הגמרה להסביר שהואיל ומשך החניה נקבעה על פי הקדוש ברוך הוא, הרי אפילו אם זו הייתה חניה קצרה, היא נחשבה אז לקבועה. ושוב אנחנו רואים שהדגש הוא על החניות, ואילו התורה מציינת את מסעי בני ישראל דווקא. אלא אומר הרבה, יש כאן מסר מרכזי לכל יהודי. מסע איננו מעבר מנקודה אחת לשנייה בלבד. מסע הוא תנועה נפשית של התקדמות מתמדת. יהודי נדרש לחיות בתודעה מתמדת של מסע פנימי ושיפור עצמי. התפיסה הזו מעניקה לאדם כוחות נפש גדולים להתמודד עם קשיים ומשברים שנקרים בדרכו כל חייו. גם אם חלילה יידרדר האדם לשפל המדרגה, גם אם הוא נוטה ליפול ברוחו ולחוש שאוש, עליו לדעת כי בכוחו להיחלץ ממצבו הירוד. הוא מצווה וניתנו לו כוחות להיות בתנועה של מסעי. בכל מצב שהוא נמצא בו בחיים, תמיד הוא במסעי. תמיד הוא יכול להתעלות מנקודת השפל העמוקה ביותר אל הפסגות העליונות ביותר. תמיד הוא בתוך המסע. לעולם אין הפסקה. גם מה שנראה חנייה זה מסעי. התורה מוסיפה ומדגישה אלה מסעי, לשון רבים, למור, אם יש בך רצון כן, כן, זאת אומרת, להשתנות, אל תסתפק במאמץ חד פעמי של החלצות מתוך הבור. מעתה ואילך עליך להיות במסע תמידי, לנוע ללא ערף, שכן אין סוף לעליות, וגם אם עכשיו אתה בשאול תחתית, דורשים ממך להתעלות עד בלי סוף, שכן האפשרות לכך תמונה בך, כבר מעכשיו, כבר עכשיו בבור העמוק וברדידות בה אתה נמצא. ומנגד, גם למי שנמצא בקצה השני, אדם שהגיע למדרגה רוחנית גבוהה, והוא סבור שעשה די, וכעת ביכולתו לנוח וליהנות מהישגיו, לא, לא, לא. גם לא אומרת התורה עליך להוסיף ולהתקדם. מסעי, מסע, התקדמות, אי עמידה במקום הוא צורך חיוני, שכן אם אינך בתנועה מתמדת של עלייה, משמע שעדיין אתה שרוי במדבר, בתוך המדבר, וטרם הגעת אל המקום המובטח, אל ארץ ישראל. וחשבתי על כך מנושא היום יום שלנו, שזה כמו מטוס, מטוס לא יכול לעמוד במקום. מטוס חייב לנוע, רכב יכול רגע לעצור, לנוח. מטוס בעת טיסתו, לא יכול להרשות עצמו רגע לנוח. מנוחה של מטוס היא התרסקות, הוא תמיד יהיה במסעי, מזג אוויר טוב, מזג אוויר לא טוב, נמוך, גבוה, מטוס תמיד מתקדם. אם הוא עוצר לרגע, הוא נופל כלבנה ואסון חלילה בה. כך גם אנו, לא משנה איפה אנחנו נמצאים, בספירות עליונות, בדיוטות תחתונות, כולנו, מרגע לדתנו עד רגע לכתנו, אנו כולנו במסעי. אין חניות.
עכשיו איתכם, אישי בשישי עם ישי לפידות.
אנשים צדיקים אנחנו, כולם. גם התינוקות שנשבו. יהודים, צדיקים. אני לא מכיר עוברי עבירות במזיד, שמבינים כמובן מה שהם עושים, שעושים את זה במזיד, חלילה. בכוונה תחילה. אני לא מכיר אף יהודי שקם בבוקר ואומר, היום אני הולך לחתו. אסור לחתו, יש מצוות, יש תורה שאני מאמין בה, אבל אני הולך לחתו. אין כאלה יהודים. ומכיוון שכך, נספר על עבירה מהתורה שאולי לא ידענו על קיומה. בפרשה שלנו, ועד אחד לא יענה בנפש למות. וכתב רבינו הרמב״ם, בפירושה של המצווה הזאת או של העבירה הזאת, שהוזהר העד שלו לדבר בדינו של זה שהוא מעיד עליו, ואפילו הוא חכם או יודע, העד, הרי זה לא יהיה גם עד וגם דיין וגם מורה, אלא יעיד אך ורק במה שראה וישתוק. והדיינים, הדנים יעשו בעדותו כפי מה שיראה לעיניהם. זה לשון העניין ולשון הציווי. נחרצים הדברים ומחייבים בכל שטחי חיינו. ידענו שהוזערנו במצוות עשה לדון לכף זכות, בצדק תשפוט עמיתך. ואתה נודע לנו גם שהוזערנו גם במצוות לא תעשה שלא לשפוט לכף חובה, ועד אחד לא יענה. אל תסיק מסקנות. ייתכן שיש כאן גורמים שלא עמדת עליהם. ייתכן שיש כאן פרטים שנעלמו מעיניך. ייתכן שהיו אילוצים, אותם לא ידעת או לא נחשפת אליהם. ראית? תוכל להעיד על כך. אבל לא להפיק מסקנות, לא להסיק מסקנות, לא להרשיע. אגב, אני עוצר כאן ומספר לנו, לכולנו, כמה פעמים אנחנו רואים איזה מעשה ואומרים, אך, תראו את זה, זה ברור. ברור שהוא עשה כך וכך וזאת הייתה כוונתו. כמה פעמים אנחנו מתפקחים ופתאום מגלים בטעות שזה לא היה מה שראינו. שהכוונה הנסתרת מאחורי הדברים לא הייתה כפי שחשבנו או תיארנו. סך הצדיק הירושלמי רב אריה לוין, השתתפתי בהלווייתו של רבי אליעזר ריבלין זיכרון צדיק וקדוש לברכה מנקיי הדעת שבירושלים. לנפטר היה חבר מנוער, רב שמואל קוק, שעבד איתו ובמחיצתו כ-30 שנה. לפתע, פרש הידיד ממסע הלוויה ונכנס לחנות פרחים. באמצע הלוויה, בעיצומה של הלוויה. חשבתי לעצמי, סיפר אריה לוין, אקח נוהג ידיד ותיק? אינו מלווה את חברו עד לבית העלמין, אלא נכנס לחנות פרחים? כעבור רגע יצא, והציץ פרחים בידו, ופנה לשוב על עקבותיו. פרש מהלוויה לגמרי. הדבר התמיאני, כך מספר אריה לוין. לא כבשתי את תמיאתי, לא התאפקתי ופניתי אליו ושאלתי אותו, ילמדי נינה חברי, הלא היית ידיד וחבר נאמן למנוח, מה ראית לפרוש מהלווייתו לעיני כל ולקנות עציץ דווקא אתה? נענה אותו חבר ואמר, מזה שנים מטפל אני בחולה מצורה, שמאושפז בבית חולים למצוראים. אמש, אתמול בלילה, הוא נפטר. הרופאים החליטו לשרוף את כל חפציו, שלא השתמשו בהם אחרים וחלילה ידבקו במחלתו. בין החפצים, היה גם זוג תפילין. הזדעזעתי, מחיתי. ביקשתי מהרופא שיסכים לגניזתן בעציץ חרס ולהטמנתן באדמה כדין. והסכים אותו רופא, בתנאי שאביא את העציץ עד השעה 10. בינתיים, הבוקר, אני מתבשר על מותו של רב שמואל, חברי הנאמן. מובן שמיד רצתי, עצתי להשתתף בהלווייתו, אבל לחרדתי, אני רואה שהשעה מתאחרת, שהלוויה לוקחת זמן, והנה אני עוד שנייה בלי הציץ. חיפשתי כוח כדי ההלוויה ומצאתי חנות פרחים. נכנסתי, ביקשתי הציץ, אמרו לי, אין זו חנות לכלי חרס, כאן מוכרים פרחים. לא הייתה ברירה בידי. רכשתי הציץ פרחים, ואני עומד לרוקנו בכדי לטמון בו את התפילין. זה הסיפור. ועכשיו רבי אריה, השעה 9:30. אם אמשיך לשוחח איתך, עלולים לשרוף את התפילין. לפיכך הרי אני מבקש את רשותך להיפרד ולמהר לבית החולים ולהגיע במועד על מנת להציל את זוג התפילין הללו משריפה חלילה. מיני אז, מספר רבי אריה לוין, קיבלתי על עצמי לדון כל אדם לכף זכות. האם אתם מסוגלים לנהוג כך היום, רבותיי? האם אתם מסוגלים לנהוג כך, חברים? שלא לדון לכף חובה אף אדם, אלא תמיד לכף זכות? אפשר את זה ללמוד מעצמנו, יש איזה תרגיל ידוע. אין אנחנו מושלמים, נכון? לא אני, לא אתם. אבל כל מעשה ממעשינו, דנים אנו את עצמנו לכף זכות. בדוחק וקושי, כן? זה לא תמיד קל לנו, אבל אנחנו תמיד מוצאים לעצמנו איזה צידוקים. פה לא עשינו את זה כי היינו עייפים. פה לא עשינו את זה כי היינו מתוחים. אם אחרים היו מתוחים כמונו, גם הם לא היו עושים את זה. פה היינו מאוד רגוזים, זה לא סתם שצעקנו וכעסנו, ופגענו במישהו. הוא פגע בנו מאוד, זה לא פייר מה שהוא עשה לנו. לא שיערנו, לא חשבנו. הכל נכון, הכל נכון. אבל האם אנחנו מסוגלים להבין שגם לאחרים מולנו יש תירוצים שכאלה? יש הצדקות שכאלה? ואשרי אדם אדן לכף זכות. ועליו אמרו, כשם שדנתני לכף זכות, המקום ידין אותך לכף זכות, ובדונו אותנו לכף זכות, ישפיע לנו רוב טובה וברכה תמיד.
עכשיו איתכם, אישי בשישי עם ישי לפידות.
מדי שנה, בליל תשעה באב, אני לוקח עם את חבריי מהברנג'ה, לא הברנג'ה הדתית החסידית, דווקא מהברנג'ה הישראלית, מה שנקראת או קרויה החילונית, אל סיור מאוד מאוד מיוחד בירושלים של מטה. מי שמערך אותנו בכל שנה ושנה, הוא הרב סולי. הרב סולי הוא יהודי ששווה כמה וכמה תוכניות, אין זה המקום הצר והקטן לספר בפועלו ובמעשיו ובאישיותו המופלאה. אבל אם אתם מדמיינים לכם בראש איך היה נראה אליהו הנביא בצעירותו, כך באיך נראה רב סולי, עם הדרת פניו, עם הזקן הלבן והמדהים שלו, עם הצילותו ומאור פניו המדהים. בכל שנה אנחנו מבקרים במקומות מאוד מאוד מסוימים ומאוד מאוד מיוחדים בתוככי מנערות הכותל בירושלים של מטה. זה מדהים בכל שנה מחדש לראות איך האורחים התל אביבים, שלכאורה מנותקים לגמרי, שאין להם שום קשר להלכות ישראל, לקדושת ישראל, לבית המקדש, לכותל, איך הם נמסים מיד בכניסה, והיהודי שבהם צץ, צף ועולה. אגב, בכל שנה מחדש, כשאנחנו מגיעים אל השער, השער הקרוב ביותר אל קודש הקודשים, אותו שער ידוע וסתום, חסום, ושמה, אנו אומרים לכולם, זה הזמן להתפלל או לבקש, זה מדהים לראות את כוכבי ישראל, שלא הייתם מאמינים שהם בכלל מסוגלים להוריד או להוזיל דימה, שלא הייתם מאמינים שהם מסוגלים לפתוח איזשהו סידור או איזו תפילה, תפקע מפיהם, לראות איך הם מתרסקים, נמסים, בוכים ומתפללים את נפשם לפני ריבונו של עולם. אבל אני מספר לכם את כל הסיפור הזה, כדי לומר ולספר לכם על אותה בקשה שיש לרב סולי תמיד בסוף הסיור בכל שנה ושנה. חבריי וידידיי, כך הוא אומר להם, הגעתם מתל אביב, הגעתם מראשון לציון, הגעתם מרחבי הארץ לכאן לירושלים, בלילה הקדוש הזה, בו בער ההר הזה לפני אלפי שנים, כדי להתברך, כדי לבקש, כדי להתקדש. מה אתם עכשיו מבקשים בלבכם? אחד מבקש זרע של קיימא. השני מבקש הצלחה על הבמות, השלישי מבקש שמס הכנסה לא ייפלו עליו, הרביעי מחפש שלום בית או אישה הנאמנה. אני רוצה לבקש מכם בקשה אחת. מכירים את הסיפור על הבן של המלך שהורחק מביתו? הבן של המלך הורחק מביתו מהארמון, נטמע בין הקהל וכבר שנים הוא בתוך העיירה כפשוט העם. יום אחד מספרים לו שהמלך בא לביקור. המלך יעבור בעיירה עם הפמליה, עם הקרקרה, עם הסוסים, ואפשר לבקש בקשה אחת. רץ אותו ילד, בנו של המלך שהוגלה מביתו, ואומר למלך, מלך, אני יכול לבקש בבקשה שתשלח לי קצת כסף, שתיתן לי איזה קרקרה קטנה, שתזרוק לי כמה זהובים. אומר הרב סולי לחבר'ה, זה מה שאתה מבקש. אבא שלך עובר פה בתוך העיירה בתור מלך, וזה מה שאתה מבקש, כמה זהובים, קצת אוכל, איזה קרקרה, איזה סוס. תגיד למלך, מלך, אני הבן שלך. אני רוצה לחזור הביתה, קח אותי בחזרה הביתה. אם אתה תחזור הביתה, יהיה לך את כל הדברים. מה אתה מבקש? דברים פרטניים. תבקש לחזור הביתה. תבקש מאבא שיקח אותך בחזרה, או שישיב אותך אל ביתו. כשאנחנו מבקשים על כל הדברים הקטנים כאן, הלילה, כך אומר לנו תמיד הרב סולי, אנחנו מבקשים על דברים קטנים, שוליים. אנחנו רוצים לבקש על העיקר. שכל אחד מכם בבקשה, ייתן לפחות תפילה אחת ובקשה אחת לריבונו של עולם כאן מול קודש הקודשים, לחזור הביתה. שהקדוש ברוך הוא יחזיר את הבית שלו לכאן, לירושלים, שנהיה כולנו בניו ונרגיש שאנו בניו. אם זה יקרה, כל הבקשות האחרות מיותרות, זה יקרה מאליו. והשב את העבודה לדביר ביתך ואותנו לביתך.
עכשיו איתכם, אישי בשישי עם ישי לפידות.
ומחר בפרשה, והורשתם את הארץ וישבתם בה. וכתב רבנו אליעזר הזקרי, זיכרון צדיק לברכה, בספר חרדים. צריך כל איש מישראל לחבב את ארץ ישראל, ולבוא אליה מאפסי ארץ בתשוקה גדולה כבן אל חק אמו. כי תחילת אבוננו, שנקבעה לנו בחייה לדורות, יען מאסנו בה, שנאמר וימאסו בארץ חמדה. ובפדיון נפשנו מהרה כתוב, כי רצו עבדיך את אבניה ואת אפריה יכוננו. וכתב הרמב"ן במניין תרי"ג מצוות, ישיבת ארץ ישראל כל עת ורגע ומקיים מצווה זו. וידוע שעיקר שכר המצווה על השמחה הגדולה בה, כדכתיב תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה. אם כן היושב בארץ ישראל, צריך להיות שמח תדיר במצוותו התדירה. כמה אנחנו מרגישים כשאנחנו יושבים פה בארץ בשמחה הזאת. כמה אנחנו לפעמים עסוקים בצרות וברעות שאנחנו מביאים על עצמנו כאן בארץ ישראל, אבל שוכחים, שוכחים. לשמוח תמיד בעצם המצווה אותה אנחנו מקיימים בעצם ישיבתנו כאן בארץ. והיה כביאך השם אל הארץ, תיבת והיה אצל מצוות ישיבת ארץ ישראל, היא רמז לשמחת המצווה. זהו זה חברים, עד כאן תוכניתנו המיוחדת הזו להיום. יהי רצון שיהפכו ימים אלה לשמחה ולססון ולגילה ולדיצה, ושנזכה כולנו לצאת מתוך האבל והצער, החורבן והעצב, אל חיים שמחים, חיים מאושרים, כבתחילה. שתהיה לכולנו שבת שלווה, שבת שלום, ניפגש כאן בעזרת השם ביום שישי הבא, פחות שעה, בשמחה גדולה ועצומה. תודה רבה לישי נוימן שהביא את קולי אליכם. אני הייתי ישי לפידות. שתהיה לכולנו שבת שלום, שבת מנוחה, שבת נחמה.